אני רוצה לקחת אתכם במנהרת הזמן. אתם עכשיו ילדים מתבגרים, בני 17-18, ואתם יוצאים למסיבה, הולכים לקרוע את העיר. אבל בסוף אתם מרגישים ששתיתם קצת יותר מדי, ואתם צריכים שיבואו לקחת אתכם חזרה. האם אתם מתקשרים על ההורים שלכם, או שאתם בונים על ההורים של החבר? היום אנחנו הולכים לדבר על גיל ההתבגרות, על הסכנות שלו, על מה אנחנו ההורים יכולים לעשות כדי לסייע לילדים שלנו באמת לשמור על עצמם. וגם בכלל לכבוד שנה אזרחית חדשה על התחלות חדשות, ועל איך אנחנו יכולים לייצר פה את המצב שאנחנו צועדים כל המשפחה כולה בשמחה אל שנה חדשה ברגל ימין. כאן מור שמיר, מדריכת הורים, מומחית לקשב וריכוז ולהורות, הייטקיסטית, קרייריסטית, יועצת זוגית ומשפחתית, ואנחנו בפרק 2 בפודקאסט כאן לא מתקנים ילדים. יאללה, מתחילים.
מור שמיר מדברת תכלס על הורות, זוגיות, קריירה ומה שביניהם.
אז גיל ההתבגרות זה גיל כזה שבעצם אנחנו נורא נורא מפחדים ממנו כשאנחנו עוד הורים צעירים. אנחנו שומעים כל מיני סיפורי זוועה ואנחנו גם זוכרים את עצמנו כילדים מתבגרים. ואנחנו בעצם ממש לא מחכים לאירוע הזה שהילד שלנו יתחיל לצעוק, שהילד שלנו יקום ויתרוק דלתות, כל המופעים האלה שאנחנו מדמיינים לעצמנו את זה בראש. אז קודם כל אני רוצה להרגיע את כל מי שמאזין פה. אם אתם עושים עבודה טובה ובאים ללמוד כלים ומקפידים בעצם להבין איך מגדלים ילדים ואיך לא מתקנים ילדים אלא בעצם בודקים מה אנחנו צריכים לעשות שמה, אז יכול להיות שאתם תגלו שגיל ההתבגרות הוא לא המופע האימים שדמיינתם בראש. תדמיינו לעצמכם מין ציר כזה, מין קו כזה של החיים. בצד אחד מתחיל הילד שהוא רק נולד עם 0% אחריות ו-100% תלות. ובצד השני שלו הוא צריך להגיע בגיל 18 למקום שבו הוא ב-100% אחריות וב-0% תלות. כן, כן, אני יודעת, גם אחרי גיל 18 ממשיך גיל ההתבגרות, בתכלס, על פי ההגדרות היום, זה בין גיל 8 לגיל 28. אבל אחרי גיל 18 אנחנו מגלים להפתעתנו, וכל מי שיש לו כבר ילדים בגילים האלה יודע על מה אני מדברת, שפתאום אי אפשר להזמין לו תור לרופא, שפתאום אפילו אם הוא טס איתנו לחול, אנחנו לא יכולים בלי לשים אותו על הקו, כשאנחנו עושים אפילו דברים קטנים כמו ביטוח רפואי, יש פה בן אדם בוגר בזכות עצמו, ואם לא עשינו עבודה, הוא יכול פשוט לארוז את מטלטליו, להגיד לנו צ'או ולא נראה אותו. ולכן יש לנו טיים סלוט קצר לעבוד שמה. אז אני רוצה בעצם שנדמיין את הדבר הזה, שבגיל 18 הוא צריך כבר להיות בן אדם בוגר בפני עצמו. וזה אומר שבמהלך הדרך צריכים לקרות כל מיני דברים שיאפשרו לו לבקוע מהביצה. להבין בעצם שיש לו כוחות ויש לו יכולות והוא נפרד, להבין מי הוא, להבין מה הוא. קצת להתרחק מאיתנו, שזה נשמע, זה בעצם יש לו הגדרה מפוצצת בספרות ספרציה, וקצת למצוא את עצמו שיש לו הגדרה מפוצצת גם בספרות אינדיבידואציה. ולכן החוויה של ההורים בגיל ההתבגרות היא כזו שבעצם לפעמים הם מרגישים דחויים, לפעמים הם מרגישים שלא סופרים אותם, לפעמים הם מרגישים שקופים. וזאת חוויה מאוד קשה שלפעמים מולידה אצל ההורים התנהגויות שהן לא פשוטות. והילד זה בעצם אותו הילד שצריך אותנו, שצריך להרגיש מורגש ומשמעותי, כי כל בן אדם צריך להרגיש מורגש ומשמעותי בעולם הזה, וכשההורה מרגיש פגוע ודחוי, לפעמים הוא יחזיר מלחמה שערה ויתחיל להתעלם. אני יודעת, אני לא מדברת עליכם, אני מדברת על השכנה, וכשהוא יתחיל להתעלם והוא יחזיר לילד את אותה החוויה, בעצם יהיה פה ניתוק. אז אם אנחנו מסתכלים עכשיו על התאריך שבו אנחנו נמצאים, ואנחנו צופים בעצם בקרוב את זה שהנוער המתבגר שלנו הולך לצאת לכל מיני מסיבות, ואולי לפעמים לשתות ותלוי באיזה גיל, או אולי לא תלוי באיזה גיל, כי זה מתחיל היום הרבה יותר מוקדם ממה שאנחנו חושבים, היינו רוצים שבתוך כל הבלגן הזה, עם כל הסקרנויות האלה, יהיה פה ילד שירצה כשיהיה לו קשה, או כשהוא ימצא את עצמו בצרה, בכל זאת, לקחת את ההורה בתור אופציה שבה הוא יכול להיעזר. אמרה לי חברה רעיון שהיה אצלהם בבית, ואני מאוד מאוד אוהבת לספר אותו, ככה לכל מי שמגיע אליי לקליניקה. אני רוצה לספר לכם שיש לכם אופציה להגדיר בתוך הבית שלכם מין משהו שנקרא קוד אלרט. זה המקום שבו בעצם כשיש מתבגר שנמצא בצרה צרורה, והוא לא רוצה עכשיו לחטוף על הראש, ויכול להיות שאתם אנשים שבגדול זה האוטומט שלכם, אז ברגע שהוא מתקשר והוא אומר לכם מין משהו כזה כמו קוד אלרט, או כל דבר אחר שתמציאו בבית, אז זה יגיד לכם שאתם עכשיו באים, לוקחים אותו, מחזירים אותו הביתה, דואגים לביטחונו ולרווחתו, בלי האופציה, בלי הרשות לשאול שאלות. זאת אומרת, אתם בעצם, ברגע שהוא הרים את הדגל ואמר קוד אלרט, פיכם חתום ואתם לא מורשים בעצם לחקור ולבצע את חקירת השבק הרגילה שאנחנו אוהבים לעשות. ברגע שיש הגדרה כזו בבית, זה מגדיל את הסיכוי שלנו, גם אם אנחנו אנשים שהאוטומט שלהם הוא לא בעצם להקשיב או להכיל, אנחנו עדיין יכולים לאפשר לילד שלנו להבין שאנחנו כתובת. אני זוכרת את היום שבו הבת שלי מצאה את עצמה באיזשהו מקום שהיו בו הרבה שיקורים, והתקשרה אליי באחד בלילה, ואמרה לי, בואי תעזרי לנו, תקחי את החברים פה, וכשהבנתי שהיא לא הייתה חלק מהשותפים של השתייה, שאלתי אותה, אז מה קורה, איפה הורים שלהם? אז היא אמרה לי, הם לא התקשרו להורים שלהם, זו לא אופציה. זה משהו שלא היינו רוצים כהורים שיקרה, מכיוון שבסופו של יום, גיל ההתבגרות, המשמעות שלו זה שיש שם הרבה מאוד סקרנות, המוח מתפתח, יש הרבה מאוד רעיונות מכל החברים מסביב. אנחנו היינו רוצים להיות אלה שנהיה דווקא הכתובת עבור הילדים שלנו, כי זה הדבר בעצם המשמעותי ביותר שיציל אותם מכל סכנות גיל ההתבגרות. אז קודם כל, הטיפ הראשון שאני רוצה להגיד פה זה, לכו על זה. לקראת זה שיש פה תכף סילבסטר וחגיגות מטורפות, אני מזמינה אתכם לשבת ולעשות שיחה ולהגיד לילדים שלכם שיש את האופציה הזאת, והאופציה הזאת עבורכם אומרת שפינו חתום ואנחנו לא מורשים לשאול שום שאלה. אני בכלל רוצה לנצל את העובדה שאנחנו מדברים ככה לפני השנה האזרחית החדשה, ולדבר קצת על התחלות חדשות, על מה שאנחנו יכולים לעשות עבור המשפחה שלנו, שיכול אולי לקיים, להגדיל את הסיכוי שתהיה פה משפחה שמחה, משפחה מלוכדת, מאוחדת, שאנשים חושבים שמה אחד על השני. אז דבר ראשון שאני רוצה להזמין אתכם לעשות, זה בהזדמנות ראשונה שבה יש איזושהי ארוחת ערב, הרבה מאוד מהמשפחות אני יודעת שלמרות שלא קורות שמה יותר מדי ארוחות ערב משותפות, יום שישי זה מין יום שבו דווקא יהיה סטטוס קוו. אז במקום הזה, אני מזמינה אתכם להגיד לילדים שהיום אנחנו עושים את זה קצת אחרת. אחד הדברים שאני ממליצה למשפחות, להורים, לילדים צעירים, זה ללכת על משחק חמוץ מתוק, שזה אומר שאנחנו מדברים על דברים חמוצים שהיו לנו במשך השבוע, ועל דברים מתוקים שמצאנו בתוך החמוץ הזה. ובעצם אנחנו יכולים לקחת את זה גם לשנה החדשה. להגיד לעצמנו משהו מתוק שאנחנו מאחלים לנו בשנה החדשה, ולהגיד לנו משהו חמוץ שהיה לנו השנה, ומה המתוק שלמדנו שם. זה מלמד אותנו בעצם שני דברים. אחד, זה מלמד אותנו להסתכל קדימה ולהגדיר לעצמנו יעדים, וזה גם מכוונן אותנו לשם, גם אם אני ילד צעיר. והדבר השני שזה מלמד אותנו זה בעצם להסתכל על דברים קשים שקרו לנו, ולמצוא שם את הדבר הטוב. אם יש לכם ילדים מתבגרים, אז כמובן שחמוץ מתוק פחות יעבוד, אבל אתם יכולים ללכת סתם על תיבת בקשות וברכות לשנה החדשה, ואולי אפילו תיבת פרגון לשנה הקודמת. אנחנו נוהגים לעשות את זה הרבה פעמים לקראת יום כיפור, וזה עובד מצוין, וכל שנה אנחנו בעצם שומרים את הפתקים, ואנחנו פותחים את זה בשנה שאחר כך, וקוראים את זה, וזה נורא מצחיק ויפה, ומאוד מלכד את המשפחה. הדבר השני שהייתי רוצה להגיד לגבי התחלות חדשות, זה שכל אירוע שבעצם יש לנו הוא סיבה למסיבה, הוא מקום שבו אנחנו נתמקד במה אנחנו יכולים לעשות פה במשפחה, על מנת להגדיל את הצוותיות ולהגדיל את השיתוף פעולה. ולכן הייתי רוצה לקחת כל אחד מאיתנו, לקחת את ההזדמנות הזו שיש לנו עכשיו התחלות חדשות, כדי לשבת רגע עם עצמנו, ולחשוב איזה דברים אנחנו מאוד אוהבים שיש במשפחה שלנו, אבל תלכו באמת על דברים קטנים, כי בסופו של יום הצעדים הקטנים הם אלה שמובילים אותנו, ואיזה דברים אני הייתי רוצה אולי לשפר פה. אז אחד, לגבי הצעדים הקטנים, אני רוצה לספר סיפור, שאני מכירה מישהי שהיה לה מאוד מאוד קשה לרוץ. והיא נורא רצתה להתחיל לרוץ. באותה תקופה עוד הייתי רצה ככה, עושה סיבובים סביב היישוב שבו אני גרה, והיא מצאה איזושהי תוכנית הזויה, שבה בעצם רצים איזה חצי דקה, מי שלא יודע לרוץ פשוט מתחיל לדדות, לקפץ, ואחר כך הולכים חצי דקה, ואז רצים דקה, ואז הולכים דקה. וככה היא ביקשה ממני לעשות איתה את האימון הזה, והתחלנו לעשות את זה ערב וערב, ובאיזשהו שלב באמת כבר זה היה נראה לי כאילו too much, אז אני פרשתי והיא המשיכה עם הדבר הזה. אני יכולה להגיד לכם, לספר לכם היום, שהבחורה היא טריאטלונית, ולכן אני מאוד מאוד בעד להסתכל על התקדמות תנות. אז תיקחו לכם דף ועת, ותראו במשפחה שלכם איזה דברים הייתם מאוד מאוד אוהבים ומעריכים, אפילו שהם צעדים קטנים, תרשמו לעצמכם את זה. את הדבר הזה, תדברו. תגידו למשפחה באיזשהו אירוע שאתם נמצאים ביחד, כמו למשל ארוחת השישי הזאת, או אגב, אם מתבגרים, מאוד מאוד עובד טוב כשאנחנו נוסעים באוטו, ואז הקופסה הנוסעת, אף אחד לא יכול לברוח, לא יכול לתרוק דלת, לא יכול לגלגל עיניים. אז זה מקום שבו אני נוהגת לדבר הרבה עם הילדים שלי. גם לתאר במילים, קוראים לדבר הזה בשפה הספרותית הייעוצית לשיים, לדבר את הדברים האלה. איזה יופי שבמשפחה שלנו ראיתי שאתמול ישבתם ועשיתם 1, 2, 3 ביחד, ואיזה, באמת, זה מאוד כיף לי לראות את הצוות הזה עובד ככה. וגם את הדברים שאנחנו רוצים לשנות, לעשות לעצמנו בעצם איזשהו תוכנית אחרי שהגדרנו יעד. לדוגמה, אם אני רואה שהילדים שלי בכלל לא קוראים ספרים, ונורא נורא בא לי לגלות להם עולם חדש, כי בסופו של יום כשאנחנו נכנסים לתוך זה, אנחנו מגלים שזה נהדר ונחמד, אז יש לנו קודם כל את הגדרת היעד. אתם יודעים שעמי איילון, שהיה מפקד חיל הים, אמר שאם אתה לא יודע לאן אתה שט, אין שום רוח שתיקח אותך לשם. אז בואו נמצא לנו את הרוח הזו, שתיקח אותנו דרך זה שאנחנו נגדיר באמת את הלאן אנחנו שטים, לקראת ההתחלה החדשה הזו. ולקראת השנה האזרחית החדשה. אז אנחנו מגדירים יעד, למשל, שאנחנו רוצים שיהיה פה יותר קריאת ספרים. ואז אנחנו יכולים לשבת ולקראת השנה החדשה לעשות לעצמנו איזושהי תוכנית. בהתחלה, בתור צעד ראשון, אולי אני אתיישב עם איזה ספר ככה בסלון, ויתן איזה מופע של, הנה, אני מדגמן עכשיו את מה שאני רוצה שיקרה פה. כי בסוף הילדים מסתכלים עלינו, ואם אנחנו לא עושים את זה, כנראה סביר להניח שהם גם לא ילכו לכיוון הזה. ואחר כך, אני יכול, למשל, עם אחד הילדים, לשאול אותו, לספר לו שהיה לי איזה ספר שמאוד אהבתי, ואם בא לו שאני אקריא לו את זה. ואז להתחיל להקריא לו. ואחרי איזה יום או יומיים, להגיד לו, יאללה, בוא, עכשיו אני אקרא לך איזה כמה דפים, ואחרי זה אתה תקרא לי. ואחרי עוד איזה כברת דרך, אפשר להגיד לו, טוב, היום אתה תקרא לי את הכל, ובהמשך, פשוט, באיזשהו שלב, זה כל כך מעניין אותו, שהוא נכנס לזה, ואז הוא מתחיל לקרוא בעצמו. אני יכולה להגיד שאצלי זה הצליח 2 מתוך 4, שזה גם סטטיסטיקה מאוד מאוד נחמדה. אז אני בעצם רוצה לקרוא לכולנו, בתור הזדמנות לקראת השנה החדשה, ללכת על המקום הזה שמפריע לנו, שמעצבן אותנו, שחסר לנו בתוך המשפחה שלנו, ובמקום לבוא בטענות אל הילדים, למה הם לא קוראים, כמה הם כל היום במחשב, להסתכל מה אנחנו כהורים יוזמים, ולא מגיבים כמו שעד היום אנחנו מגיבים לכל דבר שהילד עושה, אלא ממש יוזמים שהולכים לפי הגדרת יעד, איך אנחנו יכולים ליזום פה את המקום הזה שאנחנו נתקרב יותר אל היעד הזה של הקריאת ספרים. יש לנו פה עכשיו שנה אזרחית חדשה, ואנחנו יכולים לצאת אליה ברגל ימין עם שינויים קלים שאנחנו נעשה במשפחה שלנו. אז חברים, אני מאחלת לכולנו באמת שתהיה לנו שנה טובה, שאנחנו נצעד ברגל ימין, ושאנחנו נצלח את מאורעות הסילבסטר בשלום. ואני מזכירה לכולנו, כאן לא מתקנים ילדים, כאן אנחנו לומדים איך להתנהל אחרת במשפחה, כדי שהדברים יקרו כמו שאנחנו היינו רוצים שהם יקרו. אני הייתי מור שמיר, מדריכת הורים, מומחית לקשב וריכוז ולייעוד זוגי ומשפחתי, מתעסקת הרבה בניהול הורות וקריירה, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים. כאן לא מתקנים ילדים, ביי!